מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכולם. אנחנו שמחים לפתוח את ההסקט הפוליטי החדש, ועדת הבחירות מבית מקור ראשון. אני אתרה גרמן, לצידי באולפן אלנתן זכריה. מדי יום חמישי נערך כאן לשיחה אנשים ממרכז הקלחת הפוליטית, יחד איתם נעמיק וננסה להבין סוגיות משמעותיות ביחס לבחירות ממגוון זוויות מעניינות. והיום איתנו באולפן גילה גמליאל, חברת הכנסת מטעם מפלגת הליכוד, בעבר שימשה כשרה להגנת הסביבה וכשרה לשוויון חברתי. שלום חברת הכנסת גמליאל.
שלום, מה שלומך אתרה?
מצוין. כשאנחנו מסתכלים היום על השינויים שקרו בתוך נקרא לזה הממשלה, ממשלת בנט לפיד, ואנחנו רואים את הליכוד שאומר כשאנחנו נחזור נשנה את הוועדות לטובתנו, אולי נרחיב גם את מספר השרים, גם בטח נחיל חוק הנורווגי. השאלה היא, תראה, מה שהיה מותר להם, מותר גם לנו.
תראי, הממשלה הזו הכשירה מבחינת הלגיטימציה הציבורית את כמעט את כל ההתנהלות, מבחינת אם זה כמות שרים גדולה, חוק נורווגי, הם פשוט היו מאותרגים כל כך שאף אחד, הם רק קיבלו חיבוקים ו... הרבה חום ואהבה מהתקשורת על כל המעשים, שאם אנחנו היינו עושים אותם, וחלקם שנעשו, חטפו ביקורת כבדת משקל. יש מה שטוב לציבור, אנחנו נאמץ. משילות, משילות ימנית, כן, וגם בין יתר הדברים זה למנות לתפקידים בכירים אנשי ימין, זה דבר שהיום נעצר מכיוון שיש כל מיני חוקים דרקונים שפוגעים מאנשי ליכוד כדוגמה, מכיוון שאנחנו יש לנו גוף בוחר, לקחת חלק בפקידות הבחירה שמנהלת בעצם את המדיניות של הממשלה, אלה בין הדברים שבהחלט לטעמי השתנו בממשלה הזו, ואת יודעת מה, טוב שלפעמים יש שנה של הולד שעושה לנו גם את החשבון נפש מהבחינה שלנו באיך איך לשלוט.
אם לא להם היו, אם להם היו 20 ולא זוכרת כמה, 5-6 שרים, אז לכם תגידו יהיו 30 שרים, להם היו 20 חכי נורווגים, לנו יהיו 30.
זה לא העניין הזה, זה באמת, נראה לי שזה די רדוד אפילו להסתכל על זה בצורה כזו, יש פה עומק הרבה יותר רחב, יש כאן מדיניות לאורך שנים שפסלה אנשים מפאת העובדה שהם פעילים פוליטית, זה בדיוק הפוך, צריך להכניס לפוליטיקה אנשים שיהיו הכי ראויים בעולם, כלומר גם בגוף הבוחר, צריך אנשים שנמצאים בעמדות כוח, ולא לבוא ולסרס אותם בהצטלה כזו או אחרת שהם חברי מפלגה, ואלה דברים שכן, צריכים כבר לעבור מן העולם, קל וחומר לאור העובדה שמפלגות נכון להיום ברובן, הן מפלגות של יושב ראש שממנה לו את כל הנבחרת שלו לכנסת, שעל פי וישק דבר, כך שאין לו גוף בוחר, אז הוא יכול לבוא ולמנות את כולם, בלי אותן מגבלות שמטילים דווקא על מפלגות דמוקרטיות. זה דבר שהוא לא סביר בעיניי, וצריך כבר לדעת להתמודד איתו ולתקן אותו. זה פשוט עוולה שפוגעת בפעילות הפוליטית, ובפעילים מפלגתיים ללא סיבה מוצדקת.
אבל גילה, גם בליכוד, אף אחד לא רץ מול נתניהו בתפקיד ליאור.
תראה, אתה מציג כאן שני דברים שהם שונים. ראשית, יש את האופציה, וזה כבר מעיד על האפשרות להתמודד. בעת הזו, אתה יודע, נתניהו הוא אחד בדור. מה לעשות? הוא ברמה מאוד גבוהה מכל הבחינות, ועל כן לא רק יש קושי לסביבה, כמו שאתה רואה, למפלגות לייצר הרס דמוקרטי של ראש ממשלה עם 5 מנדטים, רק כדי שנתניהו לא יהיה, שמקבל אהדה ציבורית עצומה, אני מאמינה שהיום היא אף תגיע להרבה יותר מזה, היא יכולה בפוטנציאל להגיע ל-40 מנדטים לתנועת הליכוד, ועוד מפלגות הלוויין שמגיעות מעל 61 מנדטים.
רגע, כמה מנדטים אמרת?
תראי, אנחנו, כשאני הייתי סגנית יושב ראש מטה הבחירות, בתקופה שישראל היה יושב ראש המטה, הגענו ל-36 מנדטים. אנחנו יודעים להגיע לשטח, אפשר להביא אף יותר מזה. נכון להיום אנשים התעוררו, אני אומרת לך את זה, אני מסתובבת בשטח, את רואה את משפחת הליכוד, ובכלל אנשי הימין התעוררו לאחר שנה מאוד קשה, שבה הם ספגו את ההתנהלות המאוד מחפירה כנגד אנשי הליכוד. נכון להיום אני אומרת לך, זה כבר חבר מביא משפחה לבוא להצביע. את רואה את כולם בלהט, בזה שכבר הרבה זמן לא ראיתי אותו, של האנשים לבוא ולהקים ממשלה, לדאוג ליציבות השלטונית, להקים ממשלה לאומית, ימנית, של, שבה נתניהו יוכל להוביל סוף.
כן, אבל גילה, הליכוד תמיד מדבר על ה-300,000 שלא מגיעים להצביע. האם הם יגיעו פעם להצביע?
לטעמי, אנחנו נביא אותם בהמוניהם. אני אומרת לכם את זה חד משמעית. גם אנחנו נתמקד במטה הבחירות, בלגייס את השטח, ולהשקיע משאבים, לגייס את, את כל אותם אנשים ממריצים שיקחו את האנשים לבוא לקלפיות. אבל לא רק, אנחנו גם נתמקד בעיקר בדור הצעיר, שבעצם עזב אותנו למפלגות אחרות, לכל התיכוניסטים והחיילים והאקדמיים והסטודנטים, שאנחנו די לא נתנו את הדעת עד הסוף בלנהל את זה באותם קולות חדשים שצריכים להגיע אלינו לליכוד, ואנחנו נעשה את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה, ונדאג להביא אותם הביתה.
אבל אלה דברים שכבר אמרתם בארבע מערכות הבחירות הקודמות, מה, בפועל מה יהיה שונה במערכת הבחירות הזאת?
תראה, כפי שאתה מסתכל, היו פשוט יותר מדי מערכות בחירות צפופות, שיצרו בסופו של יום את הייאוש בקרב הציבור. ואז קיבלו, אתה יודע, לפעמים אומרים, אוקיי, בוא נראה מה השינוי הזה. קיבלו את השינוי הזה לרעה. אזרחי מדינת ישראל נפגעו באופן מאוד מאוד חריף. אנחנו נבלום את עליית המחירים, אנחנו נחזיר את הביטחון האישי שמאוד נפגע לאזרחי מדינת ישראל, ואתה יודע מה? גם את הגאווה הלאומית, לבוא ולראות את דגל, את הדגל של הרשות הפלסטינאית, של הפתח מונף לו בהר הבית, לראות אותם בקמפוסים, כמי שגדלה בקמפוסים, עם ארבעה תארים, הייתי עשור בקמפוסים, כאור התאחדות סטודנטים ארצית ואור אגודת סטודנטים, לאיזה שפל מדרגה, שדגל ישראל אפשר להרים אותו בגאווה, ילדות, ראינו אותם נערות מפחדות בכבישים, שם המייב.
זה הנושא הבא של, של הליכוד? משילות?
אנחנו נדאג גם למשילות, בהחלט, אנחנו נדאג ברשות נתניהו ליציבות שלטונית בישראל, על ידי הקמה של ממשלת ימין רחבה, שהיא בעצם המפתח ליציבות השלטונית הזו, שגם תביא ליציבות כלכלית, לפריחה מדינית, אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו הבאנו ארבעה הסכמי שלום עם ערב הסעודית ומדינות ערב נוספות, ויש פוטנציאל רחב להביא עוד מדינות, אנחנו בעד שלום, בעד שלום, שפעם זלזלו ו... צחקו על כך וראינו שזה מיושם הלכה למעשה, ואלה את הממשלת בלגנץ וכל הניסיונות שלהם להרכיב הרכבים של ממש מפלגות קטנטנות, סחטניות, כל אחת לתחומה.
אז כשאת רואה את איחוד הנדל שקד, זה דבר שאתם נמצאים במלכוד, שנייה רגע, כי אתם לא יכולים בעצם לתקוף אותם, כי יכול להיות שבאמת ביום שאחרי הבחירות תצטרכו את שקד ואת נציג, לא יודעת מי שהיא תביא, שישלים לכם ל-61.
או שלא תרצו שיעמדו לכם מנדטים.
אני טוענת שהבהירות הזאת שקיימת היום בציבור, שהיום לא יאיר לפיד ולא כחול לבן, הם לא יכולים להקים ממשלה בלי המשותפת של טיבי, וכל המפלגה של רעם, אז אפילו עם יהדות התורה היו הולכים איתם כמצב היפותטי לשיטתם, הם לא יכולים להקים ממשלה בלי רעם וטיבי. בממשלה כזו, עם ממשלה שתהיה כושלת, מפוררת.
אבל חברת כנסת גמליאל, המתקפות שלכם על חיבור הנדל שקד, זה דבר שיכול בסוף להרע לכם.
אני רוצה לומר לך שאני, אחרי מה שהציבור עבר בשנה האחרונה, שמפלגה שהתהדרה לקרוא לעצמה לא פחות ולא יותר ימינה, והייתה הקו הכי שמאלי שהובילה לשינוי מהפכני, שבו בפעם הראשונה רם, היא זו ששולטת ונותנת את הטון במדינת ישראל. את יודעת מה זה לשבת בכנסת ישראל, במליאת הכנסת, ולראות שבמדינתי היהודית והדמוקרטית...
ואת רגע גם יאללה, אבל את לא עונה לי, האם אתם תתקפו את האיחוד הזה?
אתה רגע, תני לי רגע לסיים את המשפט. את יודעת מה זה לשבת שם ולראות את החברים שלנו, שמגדירים את עצמם ציונים, ימנים, מצביעים, רק עבור זכויות לאזרחים ערבים במדינת ישראל בסוגיית בנייה בלתי חוקית? זה דבר שבאותו רגע את יושבת ואת לא מאמינה איפה את נמצאת, זה פשוט פשיטת רגל של כל המפעל הציוני.
השאלה היא איך זה מסייע לכם בסוף להגיע ל-61, אם תצטרכו את שקד ומי מנציגיה, בסוף איך...
ממה שאני רואה בשטח כרגע, כן, כמו שאמר מנחם בגין זכרו לברכה, פתק ועוד פתק ועוד פתק, העתק, מחל ועוד מחל ועוד מחל, מביא לכמויות היסטריות של מנדטים, וזה מי שמעוניין שהפתק שלו לא יתאה בדרך.
כן, אבל אולי זה לא יהיה תלוי בכם, חברת הכנסת גמליאל, אולי בסוף הם יגנבו לכם שני מנדטים, שלא ייתנו לכם להרכיב ממשלה.
אבל יש לי שאלה לך, כמה פעמים אפשר להטעות את הציבור? היום, אתה יודע כמה אני פגשתי במהלך השנה הזו אנשים, אני אומרת לך, חלקם אפילו בחוד מאוד, איך הם עשו את זה? איך ממש בקול שלהם, שהם שמו בקלפי, הם הובילו לממשלה הרעה הזו? ועל כן אני לא מאמינה יותר בהרפתקאות. אני מאמינה שאנשים היום יהיו מדויקים, שילכו להצביע, הם יראו מול עיניהם בדיוק מה עומד בפניהם, ורק ממשלה בראשות הליכוד יכולה באמת להביא את כל אותם האוויים של אנשים לממשלת ימין, ואנחנו יכולים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ועל כן, מי שירצה להמר, אתה יודע, יש גם כאלה שבאופיים עלולים ללכת ולשים את הקול שלהם עוד פעם בהרפתקה. אבל אני קוראת לכולם לבוא ולראות היום את המדינה שלנו. אנחנו כרגע נמצאים בפרשת דרכים מאוד עצומה. אנחנו נמצאים באתגרים כבדי משקל. כשאנחנו רואים את מה שקורה מול איראן, אנחנו רואים את המדיניות בהקשר הפלסטיני שעוד פעם רוקם אור וגידים מחודשים של אשליות ומצגי שווא. אנחנו חייבים לעמוד בפרץ ולדאוג לכך שחלילה לא נתמודד עם זה שוב, ולעזור את זה כאן מיד ועכשיו.
כן, אני חייבת לשאול אותך, יש חשש מובן האמת בימין, שבסוף ביום שאחרי הבחירות נתניהו ילך וירכיב כמו שהוא היה עושה לאורך ההיסטוריה, ממשלה עם בני גנץ, אולי אפילו עם ליברמן, כי בסוף זאת העדיפות שלו, ללכת להרכיב ממשלה רחבה, ולא ממשלת ימין צרה.
אני סמוכה ובטוחה שבמידה ותינתן לנו אפשרות לבוא ולהקים ממשלה יציבה, ימנית, עם מעל 61 מנדטים, אנחנו בהחלט נציע למי שירצה להצטרף, על בסיס מה? על בסיס אותם יעדים וקווי יסוד שאנחנו נוביל, ולא ממשלה מתרפסת של אחד מהנציגים של כחול לבן או יש עתיד, עם ממשלה עם המשותפת וטיבי. ועל כן, אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים, כדי שלא נהיה תלויים באף אחד, בכל מיני איומים, התניות, כל מיני חרמות, שפגעו בסופו של דבר במי? באזרחי מדינת ישראל. על כן, אנחנו חייבים לחזק את הימין, אנחנו חייבים לחזק 61 מנדטים בבלוק, שלא נזדקק לשום חסדים של אף אחד. כשהמסר הזה יחלחל בצורה הטובה ביותר, למי שחפץ בממשלה בקו הימני, הקולות לא ירקו לאיבוד. וכל הוא קריטי, כל הוא משמעותי. ועל כן, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לראות מול העיניים שלנו את עתידה של מדינת ישראל, והעתיד שלנו הוא בממשלה, שהיא תהיה ממשלה יציבה, ימנית, ובהחלט בראשות נתניהו.
משפט על הרעיון של סגן יור מחש, משה סעדה, מבחינתך, זה דבר שלכאורה היום משרת את הליכוד, אבל אם אנחנו שמים רגע את הרעיון בצד, אז ברמה המהותית, איך אפשר לעשות באמת שינוי?
תראי, אין ספק שמחויבת רפורמה משפטית שתתבצע כמובן בצורה עניינית ומקצועית, אבל חובה כבר להבין שכנסת ישראל מעמדה נשחק ברמות הכי קשות שיש, לא יכול להיות שחוק מסתננים עובר שלוש פעמים ביטול של מערכת המשפט, אנחנו צריכים להבין שהסוגיה שחובה להציב חוקים שישמרו את מעמד הכנסת בצורה ברורה, כמו פסקת ההתגברות שמחויבת המציאות, אבל לא רק, יש גם את ההתנהלות מול מערכת המשפט והחלטות ממשלה, וכאן חייבים להתחיל ולצמצם את היחסות המשפטית לכל דבר ועניין, שבו אני, את יודעת, אני, כשהגעתי לכנסת, היה לי שני תארים בפילוסופיה, אני הלכתי, למדתי שני תארים במשפטים, על מנת לדעת להתמודד מולם, אז אני מתמודדת מולם יפה, אני אתן לך שתי דוגמאות לסבר את האוזן, אני נכנסתי בפעם הראשונה לוועדת שרים לענייני חקיקה, בתוך שרה חדשה, שרה לשוויון חברתי. פתאום עומדת בחורה נחמדה, שמציגה את עצמה, יועצת משפטית של המשרד לשוויון חברתי, ומציגה את העמדה שלה. אני מסתכלת עליה, ואני אומרת לה, סליחה, את העמדה של מי בדיוק את מציגה? היא אומרת לי, של המשרד לשוויון חברתי. אמרתי לה, של מי? של הקירות במשרד? אני קובעת את המדיניות, ומכאן והלאה, נציגי הייעוץ המשפטי לא הגיעו לוועדה למינוי, לוועדת שרים לענייני חקיקה.
אז את בעצם תומכת בעמדה של איילת שקד, כשהייתה שרת משפטים, שרצתה להעביר את חוק היועץ המשפטי.
וכנה לגבי הסוגיה של היועצים המשפטיים. תראי, אני בעד אנשים שיהיו באמת מסייעים לקבלת המדיניות ולא קובע אג'נדה. כשאת רואה את היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, את רואה בדיוק מה קורה בפועל. כשמדובר בנתניהו, בודקים לו כמה ניירות טואלט, יש לו בשירותים, סליחה על הביטוי. אבל כשמדובר בבנט, שהוא עונה לה לאג'נדה, היא מאפשרת לו לבנות ללא היתרי בנייה. זה דבר שחייבים להפנים אותו, זה לא דבר שהוא בנמצא. אנחנו חייבים להבין ששומרי הסף כביכול אמורים לתת מענה למדיניות, כיצד זה פועל במגבלות החוק, אבל לא קובעי אג'נדה מטעם עצמם, וחושבים שהם כאן באים ומנהלים את המדיניות הזו. ועל כן חייבים לקבוע באופן ברור שהמינויים הללו לא יכולים להיות שלוחות של יועץ משפטי לממשלה, אלא הם חייבים להיות חלק, כמו שקורה במקומות אחרים, במוניציפלי ובמקומות אחרים שנותנים כלים בעבור הדרג המדיני, ולא מייצרים
שנייה, חברת הכנסת גם
עוד, עוד דוגמה אחת אני חייבת לתת.
לא, שנייה. אני אומר, הילד שקד, כשאתה שרת משפטים, ניסתה להעביר חוק של יועצים משפטיים, אז עכשיו את תומכת בו, ואז לא תמכת בו.
שנייה רגע, אני חייבת לחדד את הנקודה הזו. כשאתה מסתכל על ההיבט של יועצים משפטיים, אני התמודדתי מול מייק בלס, הוא היה בזמנו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וכשהוא, אני קידמתי את החוק של שנת לימודים חינם ביהודה ושומרון, בנגב בגליל, במשך פרק זמן ארוך הוא ניסה לטרפד באצטלה וטענות שווא, שזה לא ניתן להעביר את אותן הטבות יהודה ושומרון, ואני שמחה שלי הייתה את הזכות לקדם את החוק הראשון שהיה לקידום זכויות ביהודה ושומרון בעניין הזה, וקידמתי את החוק על אף העמדה שהוא נקט, שהיא כביכול לא נכונה, כי הידע המשפטי שלי נתן לי להציב בדיוק את הזכויות שכן מגיעות, ופתחתי פתח לחוקים נוספים בהמשך ליהודה ושומרון. נכון להיום מה שצריך לעשות, זה פשוט לדאוג ולקדם חקיקה גורפת, שמאפשרת בסופו של יום למדיניות להיות ממומשת.
חברת הכנסת גמליאל,
חייבים לתת הדעת בסוגיה
המשפט. במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים.
משפט אחרון, שגם ההיבט של 50 אלף מעצרי שווא במדינת ישראל, זה דבר שחייבים לעשות לו סוף, ועל כן אין ספק שצריכה להיות רפורמה בכלל מקיפה בכל התחום הזה.
אז את רוצה להיות שרת המשפטים?
תראי, יש לי שני תארים במשפטים, אבל זה לא סוד שהחלום שלי זה להיות שרת החינוך. אני מאמינה שהכל מתחיל ונגמר בחינוך. צריך לקחת את ההון האנושי שלנו ולתת אותה, את ההשקעה המקסימלית, ולממש את הפוטנציאל של כל ילד וילדה.
שטני צייה, דוקטור לפילוסופיה, ובסוף הוא סיים כשר האנרגיה.
מה הבעיה בשר האנרגיה?
לא רע בכלל.
הוא עשה דברים טובים בגז.
מסכים לחלוטין.
אני מברכת את יובל שטייניץ, ואני מאחלת לו באמת הצלחה בדרכו, אין ספק שיש לו תרומה אדירה גם בפעילותו הציבורית, אבל אני חייבת לומר שבהקשר של משרד החינוך, אנחנו חייבים להסתכל על הילדים שלנו ולממש את הפוטנציאל של כל אחד מהם בדרכו, ולתת להם כלים, כיצד הם יוצאים בתום 12 שנות לימוד, הם יוצאים היום החוצה לעולם מאוד משתנה, מאוד דינמי, של מקצועות ש-50% מתחלפים. צריך לתת להם את הכלים לדעת להתמודד עם זה. צריך להתייחס למורים שלנו, כפי שאנחנו מתייחסים לטייסים בפוטנציאל ההשקעה. אנחנו מבינים שאנחנו את ההון האנושי, שזה מה שיש למדינה שלנו. צריכים למקסם את ההשקעה בו. אני מאמינה שאני יכולה לעשות את זה, יש לי ניסיון עשיר בתחום הזה, ואני מקווה שבעזרת השם נקבל את המעל 61 מנדטים, נקים ממשלה, ושתינתן לי הזכות הזו בשליחות הציבורית שלי למען עם ישראל, להוביל את הקו הזה.
ואיזה מקום תסיימי בפריימריז?
תראה, אני היום במקום השמיני, אני מאמינה שאני אשמור את מעמדי בתוך הסירייה של התנועה שלי, אני מסתובבת בשטח, אני רואה את ה... תראי, יש לנו, את יודעת מה יפה בתנועה? יש לנו כל כך הרבה אנשים טובים, באמת, חברי וחברות כנסת מצוינים, רשימה ממש מעולה, ויש קושי כשבאים לקלפי עם ה-12, אבל אני מאמינה במשפחה של הליכוד, שאני תדאג בסופו של יום לנבחרת איכותית, שנוכל לנצח את הבחירות האלו בצורה הטובה ביותר.
חברת הכנסת גילה גמליאל, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו, תודה ליועד רובינשטיין על הסאונד, ליהודי טל על ההפקה, תודה לכם שהאזנתם. את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים הבאים בסדרה ועדת הבחירות והסקטים נוספים, אפשר למצוא באתר מקור ראשון ופלטפורמות השונות. אנחנו נהיה פה מדי יום חמישי בפרק חדש, עם האורחים האקטואליים ביותר והמעניינים ביותר. להתראות.
להתראות.
מקור ראשון, הסקטים.